תוריים טובים, רת השם, תודה על הפרות להגיע לחברון. אנחנו דחינו בערב יום הכיפורים להתפלל לתפילה שחרית בחברון, רת המכפלה, ולבוא גם יום אחרי עוד חיבור. חשבתי אולי לדבר על סוגיה שלעניות דעתי מאוד קשורה לדור, לתקופה ולזמן המיוחד שאנחנו מתנאים בו. ודאי שסדר החגים וסדר המועדות מפגיש אותנו עם איזשהו גודל שצריך להתבונן בו, וודאי, כמו שהרב צבי יהודה היה מלמד, שדבר האלוקים מתגלה מתוך המציאות של הפרשיות שבוע, כמו שהשל"ה הקדוש כותב, אבל ודאי שסדר המועדים, בפרט בשנה הנתנו, מבטא בעצם איזשהו גודל, איזשהו עומר משמעותי שדורש מאיתנו הקשבה לתקופה, לזמן, ונותנות אולי להבין מה השם שואל מאיתנו, דווקא בעת נתנו, בתקופה הזו שאנחנו מתנועים בה. אז אולי כדי להקדים, לפני שנתחיל לדבר קצת על סוכות וארבעת המינים, מה בעצם היה לנו בזמן האחרון, מה פגשנו? המפגש הזה עם תקיעת השופר בחודש אלול, כדי שהוא רמן לאותם 40 יום של משה רבנו שעולה, כמו שהפרק דרבי אליעזר מדבר, עולה להוריד תורה לעם ישראל, וקבלת התורה ביום הכיפורים אתמול, היא ודאי דבר שמתנרף לכל השופר הדאורייתאי שאנחנו שומעים אותו בראש השנה של יום תרועה יהיה לכם, וזה דורש לימוד. הלא דבר הוא שיש טיבוי מיוחד שהתורה מתנבא אותנו, יום תרועה יהיה לכם. וברור שהשופר בעומק שלו, בצד הפנימי שלו, הוא לא רק איזושהי מצווה שאנחנו פוגשים אותה מצד הטכני שבה, אלא ודאי שיש לה שורשים עמוקים. אני רוצה אולי לומר דבר שלא ראיתי, אבל אני חושב שזה דבר אמיתי. ויפח באפיו נשמת חיים. המצווה היחידה שאנחנו מקיימים אותה תוך כדי נפיחה, שאנחנו נופחים בדבר ומוטלים ממנו קול, זה מצוות השופר. ולנפיחה הזו כנראה שיש לה משמעות שהיא מכנירה אותנו לפרה-היסטוריה, לבריאה של העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם ויפח באפיו נשמת חיים. רק התיאור המבהיל הזה, מה זה לנפוח באפיו, הגמרא מתארת לנו בעבודת נרא, בסנהדרין, את סדר היום השישי של בריאת העולם בו הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, מה היה ביום השעה הראשונה, השעה השנייה, ויש שעה שיש גולב, תבנית, יתרת, ועד הקדוש ברוך הוא נופח בו נשמה. ומזה יש נשמה באדם. אז האדם מתעורר? מה פוגש האדם מול העיניים שלו? את הריבונו של עולם שנפח בו נשמה. הקדוש ברוך הוא כאילו מנשים את האדם ומכניס בו נשמה. והנשמה נותנת בעצם אולי מה? התוכן הפנימי, אולי העומר והמחויבות של האדם לאותו דבר האלוקים שמתגלה בעצם לא אצל אדם הראשון, אלא כולנו בני אדם, וכיוון שאנחנו בני אדם, אף ממילא כולנו מחויבים לאותו עומר, לאותו מקור של אותה שעת בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והנפיחה אותו היא בעצם נפיחה שקיימת גם אצלנו, כל אחד מאיתנו. ורשי במקום שמביא שם התרגום, אומר רשי, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. יש לנו דיבור, יש לנו קול. ורשי מוסיף עוד, שנתווסף בו, שונה מכל בעלי החיים, שנתווסף בו דעה ודיבור. יש לנו דעת. ובנפיחה הזו שהקדוש ברוך הוא מוסיף לנו את הדעת, הוא מתנבא אותנו, דבר מיוחד, מכל עץ הגן, אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. זה מעניין. יש בנו דעת, ועם הדעת הקדוש ברוך הוא מתנבא אותנו שמה? שלא נאכל מעץ הדעת. זה מוזר. הייתה להיות לכאורה שמה, לכאורה, זה עניינו של האדם, זה מהות האדם, מה שאומר שנתווסף בו באדם, נשמה יתרה, נשמה, החיות המיוחדת שבאדם, זה דווקא הדעת. אז נתוות את האדם דווקא שאדם לא יוכל מעט הדעת. לכאורה זה הפך הגמור מכל המהות של האדם. ואדם אוכל מעת נדעת. והנפילה אנחנו, של אם כל חי, שכתוב אומר, ותר האישה כי טוב העת למאכל וכי תאבהו לעיניים. ונחמד העת להנקיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה, אמה, ויוכל. זה לא מופיע בדפי המקורות, אז אני קורא את זה, פסוקים, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. אז יש כאן ציווי מיוחד. והאישה לוקחת מעת לדעת את זה תוך כדי דיבור. זה הרי בחתנה זה שעה אחת שמהציווי ועד החטא. שעה אחת של יום שישי. והיא נותנת לאדם ויש כאן תיאור. וכי, כי טוב העת למאכל וכי תאבהו לעיניים ונחמד העת להקיל ותיקח מפריו. הנפילה הזו של הדעת, של עת לדעת, יש בחדל אומרים, שעת לדעת דגן היה. דגן היה, חיטה היה. חדל, בכמה מקומות מלמדים אותנו, שאין תינוק יודע לומר אבא ואמא עד שיתאם טעם דגן. טעם הדגן הוא הבירור, השכלי, הדעת של האדם, וחדל עוד מוסיפים לנו, שאין תנועת קטן מסרחת עד שיתאם טעם דגן. מתחילה להיות את זה, הבחינה הזו של יוטף דעת, יוטף מכאוב. אנחנו נתנעים בתהליך שהדעת הזה, שהוא בעצם המהות של האדם, הוא הכוח המברר, הכוח השכלי, הכוח המבדיל את האדם מהכל, אותו כוח הוא בעצם יותר את כל המכאובים, את כל הקונפליקטים הפנימיים שלנו, את כל הסיבוכים הפנימיים שלנו עם עצמנו ועם אחרים, אבל הוא מייתר לנו איזשהו טלטלה, הוא מברר לנו, הוא נמצא בכוח של ברור, מתמיד, זה השכל, זה תפקידו. הכתוב אומר, בהמשך הכתובים, ותפקחנה עיני שניהם, ואז וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עת נגן. קורה כאן דבר מדהים. שומעים את כל אדוני אלוהים. הוא מתהלך בגן. הוא נמצא, הוא נוכח. ריבונו של עולם פה. ומה עושה האדם לנוכחות של הקדוש ברוך הוא? זה דבר פלא. והתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך העת נדן. יש איזו הסתתרות כזו, מתחבאים בתוך העת. בתוך עת לדעת כנראה. בתוך הדעת אנחנו מתחברים, מתחבאים, מפני מה? מפני אותו קול אלוקי. שהוא אמור להיות בעצם הקול שאנחנו אמורים לדבר אותו. שאנחנו אמורים לומר אותו. זה התפקיד שלנו. לגלות את הקול האלוקי הזה בעולם. ופתאום קורה דבר ההפך הגמור. אנחנו מתחבאים מפני הקול האלוקי. אין לנו את היכולת, את העוצמה, את האמון, להיות שופרות של הקדוש ברוך הוא. ולמה אנחנו לא מסוגלים להתנות את זה? כי אדם בחר לעצמו שופר מסוג אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, תגיד מה קרה איתך? ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייכה? איפה אתה? ויאמר את קולך שמעתי בגן ואירה, כי ערום אנוכי ואחבא. פתאום התברר לי, הקדוש ברוך הוא שואל שאלת אייכה, וכולנו נתם מכירים את הפתקה המפורסמת של מרן הרב באורות הקודש, מוסר הקודש, על בקשת האני, ועל המקום של העצמיות של האדם של פנה אל דעת הנחש, בגד בנקודה הפנימית ביותר ששייכת את לאדם, והבגידה של פנה אל דעת הנחש זו בעצם מהות החטא. אתה מקשיב לכל. והאמת היא שכל ההיסטוריה אחר כך, כל האנושות, היא בעצם תלך במסלול הזה של הדו-שיח החדש שקיים עכשיו. האם אנחנו שומעים את כל נבואת האמת האלוקית, או שומעים את נבואת השקר? מה הקול שאנחנו שומעים? מה בעצם הקול שמטלטל אותנו, קול הנבואה, או קולות הקודש, או הקולות של החנב, של השקר, של הדמיון, של הדעת, של יוטף דעת, יוטף מכאוב, וזה מטלטל. זה מוקד אחת, מוקד אחת. כולה רק מעט מהדברים של הרב. חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך עייקה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא השתחווה לאינטר. זה עבודה נרה. הוא עובד עכשיו את העבודה נרה, פירושו של דבר שאתה עובד דבר שהוא נר לך. יש דבר שהוא שייך לעצמיות, שייך לעולם הפנימי שלך, ויש דבר שהוא נר לך. תורה נרה. אתה נה עבודה נרה. העבודה נרה, זה לא משהו נקודתי, אלא זה היסטורי. לאורך כל ההיסטוריה, האנושות מתפתה להשמוע ולהקשיב למה? לאותם נביאי שקר, אל מול כל הנבואה שמתברר שדבר אלוהינו יקום לעולם, וכל הזמן אנחנו נתנאים בתוך המתח הזה, רק כך, תופעת הנצרות, תכף נדבר על זה קצת. אבל כל הזמן אנחנו עתוקים באותו מעבר, בין הכל להקשיב לריבונו של עולם, לבין להקשיב לעבודת נרה. יש איזה שיבת קול, חנדל, מופיע פעמיים, כהרבה פעמים, אבל יש איזה ביטוי כזה משנה פרקי אבות, וכל יום בת קול מחרטת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בגמרא ברכות, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה. זה מופיע בחנדל, לא מעט. תשים לב למה כתוב כאן. אבל את מי? בכל יום, יש בת קול שמחרטת ואומרת, היא לא מדברת בלחש, היא מחרטת, היא תועקת, מחרטת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אני שואל שאלה אתם פשוטה, את מי, לא אתכם. למה האותניים שלי לא מספיק? נקיות, טהורות, קדושות, כדי להקשיב לכל הזה שמדבר אליי. הרי ריבונו שלא מדבר אליי. הוא אומר לי, שימון, תדע לך, יש כאן בת קול שאני מוציא אותה לכבודך, שאתה תקשיב לה, תשמע אותה. ואני לא שומע. ואולי יש לי איזה שהם רעשי רקע, שמפריעים לי לשמוע את אותה הבת קול, שהיא כל כך נוכחת, כל כך משמעותית, ולא תמיד אנחנו מסוגלים באמת לנקות את כל, לתנן את כל רעשי הרקע ולהתמקד בשמיעה פנימית עמוקה. יש מי שדחה, ושמעתי בת קול שמנהמת כיונה, כך אומר רבי ישמעאל, שמעתי, אני כן, אני שמעתי, נחיתי לשמוע. אני חושב שזה שייך למהות, כל החיים שלנו רטנופים בזה. יש לנו נקודות זמן שאנחנו צריכים לחדד את עצמנו ולהבין מה הקדוש ברוך הוא שואל מאיתנו. יש גמרא בתענית מופלאה. אתם כולם מכירים, אבל אני לא אומר חידושים, אומר דברים פשוטים. הגמרא בתענית מתנפרת על אילפא ורבי יוחנן. שני אמוראים קדושים. הגמרא אומרת שהיה קצת לחץ כלכלי, והם יוצאים ללכת לעבוד, לחפש נביא פרנסה לביתם. נתנאים בדרך, שומעים איזה בת קול, איזה משהו, שאומר, עובדים את הישיבה, מניחים חיי עולם, עובדים בחיי שעה, ומה אתם הולכים לעשות? אומרת הגמרא, רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. אומרת הגמרא, שואל רבי יוחנן את אילפא, שמעת? אומר לו, אילפא לא שמעתי. אומר רבי יוחנן, שמע מינה לדידי קיימא מילתא, כנראה שזה בשבילי הכל, זה כל שמיוחד בשבילי. אומרת הגמרא, רבי יוחנן חתר לבית המדרש, ואילפא לא חתר. מה היה התוצאה של זה? רבי יוחנן הופך להיות הרב הראשי לארץ ישראל, רבה של ארץ ישראל, ראש הישיבה, ואילפא חותר, שכנראה היה גדול יותר מרבי יוחנן בחוכמה. אבל כשהוא חותר, הוא כבר שומע שרבי יוחנן נתמנה להיות ראש הישיבה. הוא תולה את עצמו בראש תורן, ואומר, מי שאומר לי קושיות, אני אפרוך לו אותה מתוספתא ומתיפרי. רק, מה הסיפור הזה? הטיפור הזה בדיוק אותו דבר. זה בעצם הטיפור שלנו. יש לנו קול שנמצא כל הזמן ברקע שמדבר אלינו ישירות, ותובע מאיתנו את התביעה האלוקית, מה השם שואל מאמך. והאמת היא שהוא גם אומר לנו מה הוא תובע מאיתנו. וזה דורש מאיתנו דבר אחד. לשמוע, להקשיב. להקשיב את דבר השם הזה. לשמוע את האלוקות שמדברת אלינו. אני חושב שאולי, שנתנאים עכשיו בזמן הזה של תקיעת שופר, וכל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. כל שופר זה קול של עוצמה, שהוא לא פוסקת. שבדרך הטבע, כמו שאומר הנתיב, כשאדם תוקע בשופר, הולך ונחלש, זה נגמר, האוויר נגמר. כל השופר לא נחלש. כל התורה, האמת האלוקית, הקול הנבואי שעובר דרך בתי המדרשות, הוא לא נחלש, אלא מה קורה איתו? הוא מתעצם, הוא מתחזק. והקולות של בית המדרש הזה של כל השופר הולך וחזק מאוד. הוא מתחיל מאותו יסוד של משה ידבר. יש תביעה למשה רבנו, תדבר. תפלפל, תחדש, תשתה ותיתן. הסקט ושמע. תלמד, ומתוך זה שלומדים, גם אנחנו יכולים להגיע למדרגה של בה, של והאלוהים יעננו בכל. אותו קול שלך, שהוא בעצם מעורר את מה? מעורר את השמיעה או את הקול האלוקי גם, להיות הרבה יותר חזק, והאלוהים יעננו בכל, ריבונו של עולם עונן עלו בכל. אז בדור שלנו, ודאי וודאי שהקול הזה של המונה של תורה, הוא ודאי צריך לתפוס כאן מרחב משמעותי מאוד, בכל התפיסה הישראלית שלנו. אבל יחד עם זה, הוא לכאורה קול מאוד מסוים. וכבר לימדונו רבותינו זיכרונם לברכה, שכל הקולות שרים בשופר. לשופר יש לו הרבה מאוד קולות, הרבה מאוד מנגינות, והם קולות שהם שונים אחד מהשני, הם לא נשמעים אותו דבר. זה מחדד לנו את מה? את הפער, שפתאום אותו דבר האלוקים שמתגלה בתוך בתי המדרש, בתוך בתי גבי, הוא נשמע בקולות שונים, שלעלנו מתירים, ועלנו עושרים, עלנו מכשירים, ועלנו פוסטים, עלנו מתמים, עלנו מתהרים. ואדם שואל שאלה קשה, איך אני למד תורה? עד איך אפשר ללמוד ככה תורה? איך אפשר שאת כל תורת הניגודים האלה, הכל, מתברר בתוך בית המדרש, עם כל העוצמות שלו, עם כל הטלטלות שהוא מתנמן לנו, ודורש מאיתנו מה אחר כך? שהכל אתה יהיה כל שיהיה אפשר, בסוף להוציא ממנו פסק הלכה, הנהגה, דרך, לימוד, הסכמה, מאוד מורכב. רבי קרופדאי, בגמרא בראש השנה, מלמד אותנו שבראש השנה יש שלושה ספרים שהם נפתחים. על מה שעסקנו עד אתמול, לפני תפילת נעילה, עסקנו באבינו מלכנו, תכתבנו, וכתוב, אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שלהיות תכתבנו. אני חושב שלמושג הזה שמבט חדש, מבט אמיתי, מה הכוונה שהקדוש? מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתכתבנו בספר חיים, תכתבנו בספר צדיקים, תכתבנו בספר כישרים ותמימים, לכתוב אותנו בספר. למה זה חשוב שניכתב בספר? אני חושב שיש כאן משהו עמוק מאוד. יש ספר של הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להיות חלק מהעלילה האלוקית, חלק מהסיפור האלוקי. וכדי שאני אהיה חלק מהסיפור האלוקי, אני צריך להיות בעל משמעות, שיהיה לי מקום. אם אני לא אהיה בעל משמעות, אז ממילא לא יהיה מקום, לא יהיה מקום, אפילו לא רק לשם. אני לא מדבר שאם אני אקל לשורה בספר של הקדוש ברוך הוא. אולי הקדוש ברוך הוא ייחד לי אפילו פרק שלם בספר שלו. ואם אני אזכה, אולי אפילו יהיה יותר מפרק שאני אהיה מוזכר בו. זה יהיה תלוי במה. במה שאני אתן, כמו שרמב"ם כותב, מתנה מצווה אחת הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו. ונכתב ספר חיים. אתה עושה דבר אחד, אתה מרומם את כל העולם כולו. אז אני רוצה מה להיות, אני רוצה להיות משמעותי. אני רוצה להיות בעל נוכחות. אני רוצה להיות חלק מדבר גדול. אני רוצה להופיע בתוך המתיות. רוצה להתגלות בתוך המתיות, זה מורכב. כיוון שאם אני מופיע בתוך המתיות, הרבה פעמים זה תחושה שמה, שאולי מישהו אחר ידחק והוא לא יהיה חלק מהסיפור. ואני יהיה חלק מהסיפור אולי במקום מישהו אחר. ולפעמים הסיפור שלי הוא כל כך שונה מהסיפור של מישהו אחר. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תכתבני, תכתוב אותי, תכתוב אותנו. אני במעטים שלי, אני בהנהגות שלי, אני בתורה שלי, אני באמונה שלי, אני במורשת שלי. אני בכוח החיים המיוחד שיש לי. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה שיש לזה ערך בעולם. תראו כמה זה מלחמה. ואנחנו תובעים את זה, רוצים את זה, מתפללים על זה. שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספרם של צדיקים. היה לי גיס עליו השלום, שהסופר, הרב הגאון, הרב חיים סבתו, באחד בספרים הזכיר אותו בשמו בספר, והוא היה מתרפק על זה. ראית? הרב חיים הזכיר אותי בספר בעמוד כך וכך, תסתכל, הוא מזכיר אותי שם. אמרתי לעצמי, עלינו זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אני מוזכר בספר של הקדוש ברוך הוא. השם שלי מופיע שם. אני חלק מדבר גדול. אני חלק ממהלך אלוקי. והדבר הזה באמת, התכתבנו הזה, זה סוגיה של הנבואה. כל הנבואה שאני מגלה בעולם שעובר דרכי. את כל השופר שאני שמעתי ואני מוציא אותו החוצה ומגלה אותו, זה הכל שהקדוש ברוך הוא בעצם מגלה בעולם. אני חושב אולי, שהדעת נתנו יותרת פירוד. הדעת נתנו יותרת של יוטף דעת, יוטף מכאוב. ככל שנהיים יותר חכמים, ואנחנו נתבעים להיות יותר חכמים. זו תביעה אלוקית. אנחנו מתפללים על זה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חוכמה. וככל שאנחנו הולכים להיות יותר מלאים בתורה, אנחנו יותר נוגעים במה בשורש המחלוקת. בעצמיות המחלוקת. בהבדלים על הפירורים של הפירורים של הפירורים. בדייקנות היותר שלמה, אנחנו עתוקים בזה. וזה דווקא תוצאה של הרבה פעמים של מה? של עם חכם ונבון הגוי, הגוי גדול. הוא יותר ממילא גם הבדלה, והבדלה לא, היא כואבת. לפעמים היא פותעת. ואנחנו נדרשים לעשות איזשהו תהליך עם עצמנו. אחרי ראש השנה, שכל כך דיברנו על העצמיות שלנו. ועל כל השופר שלנו, ועל התכתבנו שלנו. וצריכים עכשיו לעבור איזשהו תהליך שהוא שונה מהתהליך שאנחנו הכרנו עד עכשיו. ולהבין שבתוך כל העוצמות האלה, ובתוך כל החידודים האלה, יש איזשהו, לא רק מכנה משותף, הרבה יותר מזה. מדי אני רוצה אולי ברשותכם להגיע לדף שלנו, שניתנה לפניכם. אבותינו, שנגעו בתנוגיית ארבעת המינים, ובתנוגיית הסוכה, נתמן נפנה שבמעבר שמימי הדין לימי השמחה, מבררים לנו רבותינו תיכונם לברכה, את כל החידודים ואת כל ההתכנסויות פנימה, ראש השנה, יום המלאכתו של הקדוש ברוך הוא נתפס בעולם כיום דין פרטי. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. וכל אחד מרגיש את חרדת הדין לעצמו. למרות שכולם נתקרים את קירה אחת. למרות שכולם נתקרים את קירה אחת. אבל באמת, כל אחד מתמודד ומתכנה פנימה לתוך עולמו, לתפילות שלו, לכוונות שלו, לתיקון שלו. ביום הכיפורים עוד יותר מזה. חרדת הדין שאדם יושב ומכה על חד ונותן חשבון נפש ומברר לעצמו את המקום שלו כלפי שמיה, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ואת נורכי התשובה שיש לאדם. אנחנו עתוקים בזה, זה מתקנטות. ויש שלב שאנחנו נפגשים עם עולם אחר, עולם של תנמחה. לתנת מהמחאוב, לתנת מהיוטף דעת, יוטף מחאות ותנועת קטן שמטרחת, ונתנות להגיע למקום שבו יש מקום שמאחד את העולמות. שהעולמות האלה הופכים להיות לא עולמות נפרדים, אלא עולמות מחוברים. אז קודם כל, זה דורש מאיתנו דבר פשוט. לדעת שיש חילוקים. לדעת שיש מחלוקות. לדעת שיש הבדלים. לדעת שיש קולות שונים. זה דורש מאיתנו קודם כל לחדד. כן, המדרש. שכולנו למדנו אותו בגן. ומתאר לנו על פרי עץ נדר אלו ישראל. מה יתרוג תה, יש בו טעם ויש בו ריח, זה מופיע במקור הראשון. כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעטים טובים. כפות מרים אלו ישראל, מה התמרה אנחנו יש בה טעם ואין בו ריח, כך הם ישראל שיש בהם תורה ואין בהם מעטים טובים. וענף עץ נבות אלו ישראל, מה הדעת יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל. יש שיש בהם מעטים טובים ואין בהם תורה. וערבי נחל, אלו ישראל, מערבה אנחנו אין בטעם ואין בריח, כך הם ישראל. יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעטים טובים. על ההמשך של המדרש, ורוב הפלקטים עותרים כאן, עושים פה פלקטים כאלה יפים, בסוכה. אתה יכול להמשיך את המשפט הבא, הוא העיקר. ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? אז מה עושים עם הסיפור הזה? זה שסיפרת לי שאנחנו מחולקים וטיבור ושנדיקים ובנונים ורשעים, הבנתי. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה עם זה? לאן הקדוש ברוך הוא לוקח את זה? ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? לעבדם אי אפשר. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת, והם מחפרים אילו על אילו. ואם עשיתם כך, אותה שעה אני מתעלה, קדוש ברוך הוא. עד ההוד הכתיב והבונה בשמיים מעליותיו, ומתי הוא מתעלה? כשהם עשויים אגודה אחת שנאמר באגודתו עליית נתדה. לפיכך משה מתניר להתנהל ולקחתם לכם ביום הראשון. שנים למדתי את המדרש קצת עקום. וחשבתי שהמדרש אומר שאלו מחפרים על אלו, מה הכוונה? שהצדיקים מחפרים על הרשעים. ככה, או הגיוני, לא? הצדיק הוא צדיק, והרשע הוא רשע. וממילא, אם אחד אין בו לא תורה ולא מעטים, נו, מי מחפר על מי? מן הסתם, הצדיק מחפר על הרשע. אבל אולי זה לא ככה. אולי אלו מחפרים על אלו, זה הדדי. זה לא הצדיק על הרשע, אלא גם הרשע מחפר על הצדיק. רשע מחפר על הצדיק? מה פשט? דורש לימוד. אבל אני חושב שהמדרש רוצה לתאר לנו שהארבע מגמות האלה שקיימות בתוך האומה והחילוקים שהקדוש ברוך הוא יתר בתוך האומה, שיש הבדלים בתוך הציבוריות הישראלית בעומק, זה מוטבע בעצם המציאות של הבריאה של עם ישראל. זה ככה. כי המצווה הזו של ארבעת המינים היא לא מצווה שנגמרת בביאת משיח תתקנו, כשעם ישראל כולם יהיו צדיקים, קדושים וטהורים. היא מצווה שכנראה תלווה אותנו עד אין סוף. תורה היא נצחית. אז כנראה שרשעים, לפחות לפי החשבון כאן, אין תורה ואין מעטים, הם מציאות שיהיו תמיד. ואלו מחפרים על אלו, זה מציאות שתהיה תמיד. היא לא פותקת. נכון, אבל אנחנו כולם צדיקים גם היום. היום. היום י' בתשרי תשפ"ה, ועמך כולם צדיקים, היום, עכשיו, הרגע, לא בעתיד. ועמך כולם צדיקים עכשיו. אתה יודע מה זה עכשיו? כי עכשיו, מתמן הזה, בצד הפנימי של האומה, עם ישראל זה עם צדיק. ועמך כולם צדיקים זה לא זמן מסוים במציאות. אלא ההוויה הישראלית כולה זה עולם של עם צדיק. ותכף נדבר על זה בשורש. איך יכול להיות שלפעמים בצד החיצוני זה לא נראה ככה. ואתה רואה שזה, אתה יודע מה, אני אקדים לך טיפה, בסדר? אספר לך סיפור, בסדר? לפני כמה שנים, דופק אתני בבית את היהודי, הייתי לבד בבית, פותח את הדלת, אני תמיד אומר שבפעם הראשונה שהתחלתי להאמין שיש שדים בעולם, זה היה אותו רגע. הייתי בטוח שיש שדים. עומד לפני אדם מגודל, משהו מפחיד, גופיה. כל הגוף שלו מלא קעקועים כולל הקרחת. אתה לא מתנהה מילימטר של בן אדם. כל מיני תנורות משונות, אי אפשר לעקוב על זה, אתה בסדר. כן, אתה לא יודע, מאיזה תנדים מתנקלים, מכאן, מכאן, משהו, משהו, פניחי לחלוטין. ממש פניחי. אמרתי, טוב, בן אדם דופק בדלת, אני שואל אותו מה הוא רוצה. אבל התחילו, הורחימו, הורחימו, התחילו, ליחד השם י' כ' ו' כ', יחדה שלי עם שם כל ישראל, אני שואל אותו, במה אני יכול לנתנור לכבודו? אומר, זה בכל כתה עדים, מתוק. אומר לי, היהודי, אמרו לי שהרב יודע לקנות תפילין מהודרות. הוא תני לי מהכיס האחורי שלו, קח השטרות של 200 שקלים, אומר לי, קח, תקנה לי תפילין מהודרות. הוא ראה, כנראה, אני לא יודע איך, אבל כנראה זה היה בולט, שאני לא יודע איפה אני נמצא. אומר לי, אל תקל עליי ככה. מיד הבר מצווה, לא היה יום אחד שהפנתי הנחת תפילין. יום אחד לא הפנתי הנחת תפילין. אתה מבין את התשובה אני צריך לעשות? אתה מבין את התשובה שלי? אתה מבין מה צריך לעבור עם עצמי? אני רואה יהודי צדיק, ואני רואה שד. תגיד לי, זה נורמלי? נראה לך? עכשיו, לא נדבר על התקופה האחרונה, תכף נדבר עליה, אולי מי אתה נשמע, גם נדבר על זה. אבל לפני כן, העומק הפנימי, הרי כשהייתי רואה אותו לולי האירוע, מן הסתם הייתי רואה אותו במדרכה, הייתי עובר למדרכה השנייה. מה אתה צריך להיפגש עם שדים בדרך? ופתאום אתה מבין שיש כאן צדיק. מלא, מלא, מלא אמונה, מלא קדושה, מלא תביעה. וכל מה שראית עכשיו פתאום התברר שמה? חיתנויני שבחיתנויני. נה נחמד את למאכל וכי תאווה לעיניים. נחמד העד להתקיל, תאווה לעיניים. זה עולם של רעשי רקע. אנחנו רעשי רקע, זה אלינו, זה לא אליו. אנחנו מלאים ברעשי רקע. וכל התיאור שלנו על העולם הוא עם רעשי רקע. אנחנו מתנערים את העולם מהמקום הזה שאנחנו מתנעים בו. יש לנו איזה דמיון איך צריכה לראות חברה ישראלית, ואחרי שיש לנו דמיון איך החברה ישראלית צריכה לראות, אנחנו מתנערים לעצמנו מה כן ישראלי, מה לא ישראלי. מה יהודי, מה לא יהודי. מה תורני, מה לא תורני. זה הגדרות. צריך להתמודד איתם. טוב, נדבר תכף. לא. יסוד הזה גם כן. אבל קודם כל המדרש, בתנועה הפשוטה שלו, הוא מפגיש אותנו באמת עם הרצון האלוקי, מה הקדוש ברוך הוא עושה להם? מה הקדוש ברוך הוא עושה להם? אז זה הווה אמינה הייתה קדוש, לאבד, לאבדם אי אפשר. אז בשלום, מה זה שייך בכלל? זה לא מתחיל. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת. תחבר. תחבר. תעסוק בחיבורים. תעסוק בפנים אל פנים. ופניהם איש אל אחיו. תאיר תורה, תאיר אמונה, תאיר קודש. ת, תהיה מהצדיקים התיאורים שאינם קובלים אלא מוטיפים, תוסיף, לא כפלקט אלא כתורת חיים, כהבנה עמוקה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא שואל מאיתנו. זה מהותי. יש רקנתי מפורסם, מובא בפוסקים, הרקנתי. רבי מנחם רקנתי היה מרבותינו הראשונים, בנו של הרמב"ן. הוא כותב דבר מופלא, וצריך לתמוך האתרוג עם שאר המינים שלא להפרידה מן הבניין. וסוד זה נגלה אליי בחלום יום טוב הראשון של חג הסוכות, והתחתנת לי חסיד אחד אשכנתי. חסיד אחד אשכנתי. מדבר אתכם לפני 800 שנה, 750 שנה. שמו הרב יצחק. ראיתי בחלום, מתנמן אל היהודי, ואני רואה בחלום, שהיה כותב את השם ביות קי, והיה מרחיק ההא האחרונה מהגימל אותיות הראשונות. כתב יות קי וו, ואת האות ההא האחרונה, הרחק משם. ואמרתי לו, מה זה עשית? מה אתה עושה? והשיב לי, כך נוהגים במקומנו. זה המנהג שלנו. ואני מחיתי בו, וכתבתי אותו שלם, שם השם כותבים שלם, יוד קי וו כברצף. והשתומם על המראה ואין מבין. פלאות, לא מבין. למחר, בעת נטילת הלולב, ראיתי שלא היה מנענע רק הלולב ומינה בלתי האתרוג, והבנתי פתרון חלומי וחנר בו. שומעים? זה בכל המועד. והוא ראה אותו מחניק את שלושת המינים, לולב, הדף וערבה, ואת האתרוג ביד השני, והוא לא מחבר, הוא לא מאגד. עכשיו נפל לי האסימון. זה מוחק את שם של ריבונו של עולם. זה מוחק את השם של הקדוש ברוך הוא. זה מפריד את אותיותיו של הקדוש ברוך הוא. שאתה לוקח את האתרוג, ואתה מנתק אותו משלושת המינים, כי האתרוג הוא צדיק. תראו אותי, כבדומני, שמעתי מהרב רמר, זכר צדיק לברכה. נדמה שזה גם מובא בכתובים. אני רוצה לספר שפעם הוא ליווה את רבנו הרב יהודה, במאה שערים, והייתה תקופה שהיו חבורה שקראו לעצמם חבורת האתרוגים. הוא מספר, אני מתלווה לרב יהודה, ופתאום הרב יהודה מתחיל לרוץ. די מבוגר, אני רץ מחרב, הוא רץ מהר. והוא אומר, הרב, הרב, אני לא אתרוג, אני לא אתרוג, אני לא אתרוג. מה אתה לא אתרוג? כן, אנחנו לא אתרוגים. אנחנו לא אתרוגים. אנחנו כלל ישראליים. אנחנו ציבוריים. אנחנו מחוברים לצדיקים בינוניים ורשעים. זה ציבוריות ישראלית בקדושתה. אין פירוד. עכשיו, הרב יהודה אמר, אני לא אתרוג, הוא היה אתרוג מהודר מכף רגל ועד ראש. כולו היה אתרוג, כולו היה הדר. אבל מבחינתו, לייצר חבורה של אתרוגים נבדלת, אני לא אתרוג. זה מזה לא שייך. אני רוצה ברשותכם עכשיו לראות, אני חושב שדבר אמיתי, אין הרבה זמן להאריך, אבל אני בדילוגים, זאת אמת כותב, ואחר שנתהרו, צריך לעבור טהרה, של כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. רק אחרי שקיבלנו על עצמנו, לא בדיעבד, לכתחילה. ואמרנו את זה בשמחה וליד נגע, ברכנו ברכת שהחיינו, על קדושת היום. ואמרנו כל נדרי, ואנחנו מתירים את עצמנו להתפלל עם העבריינים, עכשיו אפשר לברך ברכת שהחיינו. אם אפשר לברך ברכת שהחיינו על קדושת היום, בלי שפותחים את הפתיחה של הכל נדרי. אני בילדותי אף פעם לא הבנתי. היו נותנים את נמיני, התפילה כל נדרי, את נמיני, כל נדרי. נו, מה הטיפור של הכל נדרי? מה זה כל נדרי? כל נדרי, התרת נדרים, בלילה בבוקר נתינו גם כן, אחרי תפילת שחרית, נותנים כל נדרי, לא? נותנים התרת נדרים. אז מה נותנים כל נדרי? כל נדרי, ונותנים את נמיני, ייחודים וכוונות. השתוממתי מאה שאני ילד, כאילו, מה אנחנו מדי ביג דיל מהטיפור הזה של כל נדרי? זה לא התרת נדרים. ואנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, לא בדיעבד, להתיר להתפלל את העבריינים, יש בזה עריכות גדולה, בצדוק, בהרבה תנורים, זה שכל התפילה שלי לא יכולה להיות תפילה בלי העבריינים. שאין לתפילה שלי מתיקות, כמו היתות שמובאה בתנורים על החל בן אשר חרה, זה שלוש פרשניות, אתם יודעים. פרשנות אחת אומרת, טוב, כשיש אתר ויש אחד לא נורמלי, לא נורא. עד יש מניין של קדושה, עד יש אחד חל בינה, לא מי יודע מה, בסדר, בטל, לא קרה כלום. אבל יש פירוש של פרשנות אחרת. שהחל בינה, היא הופכת את כל אחד מהתממנים להיות ריח יותר טוב. היא משבחת את הריחות של כולם. היא הופכת את כל הריחות להיות איכותיים יותר. אתה מריח עכשיו יותר טוב. מכוח מה? מכוח ההתנמה, לא הניגודית. אלא אתה משביח את מה? את עצם המהות של מה? של הטוב שמתגלה. זה נהיה יותר טוב. והריח הגדול הזה, אומר כאן עצת אמת, והעתנה הזה העירוב שמעטף עצמו בכלל ישראל, וזהו חשוב יותר לגרום ברכה, דכתיב ערבי נחל, ונחל הוא המשכת שפע, אנחנו ממשיכים את זה בתוך העולם. ממשיך בתנאה, ואת אמת, התנקלו, אני מדלג. במקור שש. כי הערבה הוא אותם שאין להם טעם. וריח רק תפילה, והנקתי פנה אל תפילת הערער, שוער ורק מכל, והרמת כערער בערבה, ותפילתו מתקבלת ביותר, כדכתיב שם, תפילה לעני כי יעטוף, ואיתה שהקדוש ברוך הוא מניח כל התפילות, ומקבל מקודם תפילת העני. פנה השם אל תפילת הערער. במדרש כתוב שיש כאלה שלא נשאר להם אלא תפילה אחת, שתי תפילות. ראש השנה ויום הכיפורים. במקום אחר במדרש כתוב יום הכיפורים והושענא רבה. שהם באים לבית כנסת רק כדי לשמוע את השופר. אנחנו תמיד חושבים מה הכוונה לשמוע את השופר. לך לאכול, לא? לא, לא. הם באים לשמוע את המהות. זה מה שיש להם עם הקשר. לתורה, לאמונה, ליהדות. שמיעת השופר, אומר הרב, שאת הכל הזה של התפילה הזו שלהם, תפילתו מתקבלת ביותר, תפילה לעני, שהוא עני מכל. ויש לומר בדי הפירוש, ולא בנתנה את תפילתם, הוא מדייק במדרש אמור דהב אל תפילתו, למד את תפילתם, רק שבאמת, כל הארבעה מינים אותם שיש בהם טעם וריח, כולם נושעו על ידי הערער. אז התפילות שלנו, של הישיבה הקדושה, ישיבת שבי חברון, של כל הישיבות הקדושות, זה בתרות מי? תפילת הערערים, שבאו רק לשמוע את קול השופר, בתפילת נעילה. זה מה שכתוב כאן, אני מבין אחרת, עד רבה. ועל ידי שמשתתפים עמהם גם אותם הפחותיים, נתקבל תפילת כולם. והערבה דומה לשפתיים, כמו שאמר כחוץ השנית תפתותייך ומתברך נווה. יש בספר עלי תמר, עלי תמר בספר שכתב יהודי יקר מאוד, הרב יתנחר תמר, היה חבר מועצת הרבנות בתל אביב, שנים. יש לו פירוש על כל הירושלמי, פירוש מתוק מדבש, הרבה כרכים. ובביאורים שלו על ראש השנה הוא כותב, ייתכן טעם נוסף, הוא מדבר שם למה יום ראש הושענא רבה נקרא בשם יום, יום הכיפורים, יום הושענא רבה, יום, מתנה היום הזה, יום ראש השנה, שלושה ימים מיוחדים. הוא כותב, ויתכן טעם נוסף שכן הערבה מסמל את ההמונים הרחבים פשוטי העם. כמו שאמר בויקרא, ערבה אין בה לא טעם ולא ריח. ולפיכך ביום ערבה מסמל כוחם של ההמונים הפשוטים, תאלמלא עליה למתקיימין איתקליה. כלומר, מה ששומר על הפרי זה העלים. קורה כאן דבר מופלא. לא הפרי שומר על העלים, אלא העלים שומרים על הפרי. דווקא העלים אלה ההמונים, אלה ששומרים על הפרי בעצמו. וכאן אני מגיע לסיים בזה, בדברים של מרן הרב. והייתה משנה סדורה בתורתו של הרב. מצד אחד החילוקים והתביעה לעתמיות, כמו שמבואר באורות התשובה, פרק תדווה, חודר על עצמו מאוד, הרבה מאוד פעמים בדברי מרן הרב. אבל יחד עם זה גם ההבנה של הכוח של הציבור בעוצמה. הוא כאן מסביר את זה. ובאותו דבר שכותב השפת אמת, כותב גם הרב כאן, אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמנו, על ידי קדושת יום הקדוש, יום הכיפורים, וכל ישראל הרו מחלאת החטא, אז התוהר הנשמתי מתגבר בקרבנו, ובמקום הדמיון המטעה, שמבלבל את השכל, שמבלבל את הדעת, שמייתר לנו מצגי שווא של כל האולפנים למיניהם, 12 ו-13 ו-18 ולא יודע כמה. וכל הזמן שומעים את פרשנינו ופרשנינו ופרשנינו ומתארים לנו את התיאור של החברה הישראלית שחור משחור. ויש אנשים מנוחיתים, לא יודע, שכל שעה שומעים את כל השטויות האלה. נראה שהרקע שמדבר עליהם כאן הרב, אומר הרב, וכל ישראל נתהרו מחלאת החטא, התואר הנשמתי מתגבר בקרבנו, ובמקום הדמיון המטעה, יש דמיון של כנחמד העת למאכל וכי תאבה לעיניים. שהוא מייתר לנו עולם של דמיונות, של הטעיה, של אילונטיות, ויש תביעה למה למשהו אחר, תסתכל חודר יותר, עמוק יותר, פנימי יותר, ואתה תגלה עולם אחר לגמרי. אז קורה דבר מיוחד, שדווקא במקום של הדעת, היא צריכה להשתנות, יבוא השכל הטהור הגנות במעמקי נשמתנו, אותו שכל טהור שמתגלה של ויפח באפיו נשמת חיים, שנתבטא בו דעה ודיבור, אותו השכל של חכמי ישראל, של תורה, של אמונה, של גודל של חיים, של תפיסת עולם רחבה, שמסוגלת להכיל את העולם של השניות הזה, במעמקי נשמתנו להאיר את אופק חיינו, וקרני הוד מאורה של תורה מגרשים את צלי הדמיון המטעה מקרב נפשנו. הרב עינייה כותב שם, שעיקר הנפילות באים לאדם עם העולם הדמיוני של האדם. אדם מתנער לעצמו עולם דמיוני, וכשאדם חי בתוך העולם הדמיוני, אז הכל מתנגש בתוך המציאות הזו. צריך להיטהר מזה, מרעשי הרקע האלה. אומר הרב, כאשר בא אחר כך החג הקדוש, חג הסוכות, ההולך ובא עלינו לטובה. אוטוטו, בעזרת השם, תוך שבוע, מתקדשים, מוסיפים, על ידי טהרת השכל המאיר עלינו, לידי תפיסת החיים העצמיים, השופעים ממקור האמת המוחלטת עלינו, ומקור האמת המוחלטת הנתנו מתברר במה, ועל ידי זה יכולות הן הדעות המופרדות, יכולים להיות ארבע מינים, יכולים להיות שניות, המופרדות על ידי תנלי המחשכים של הדמיון, להיות הולכות ומתאחדות. ופתאום אתה מבין שכל האפשרויות של הללו מתירים והללו עוצרים, של הללו מתמאים והללו מתארים, רואה אחד אמרם פרנת אחד את עיניים, יכולים להיכנס לבית מדרש אחד, הם יכולים לחיות ביחד, הם לא סותרים אלא אדרבה, הם משלימים, הם מבררים, הם מעצימים את האחד דיבר אלוקים, שתיים דו שמעתי, שמתגלה בתוך מה? בתוך הציבוריות הישראליות ופרצופיהם השונים שבעם ישראל. ופתאום מתגלה שיש כאן מה, מרחב גדול, יש כאן אור גדול על עם ישראל, שהוא לא מטומטם. וזה אומר כאן הרב, החלק האחרון, ואור תורה ואור יראת שמיים ואהבת אמת הולך ומתפשט על כל מהותנו אחר, לאחד על ידם את הרעיונות למיון ואן, הרינו מתעלים מגיעים לקראת האחדות השלמה הראויה להיות מופיעה באור קדושתה, על כל פטורי ישראל וכל ישראל נעתים ראויים לשם תנוקה אחת. אז יש ארבע, אבל ארבע בנים האלה בטוף יושבים בתוך התנוקה אחת, מאירים באור של תורה אחד, בתנוקה אחת של כל האנטרח בישראל מתגלים בשלמותם. זה בעצם מה שמרן הרב מחנך במטע המחנות שלו, סדר של אותם ג' מחנות שמדברים בעם ישראל ונמצאים בתוכנו, לדעת להקשיב ולדעת לראות ולהבין של אותה אינטליגנציה של ההמון שהרב מדבר עליה בכמה מקומות, בסוף צריך לאחד את התורות לתורה אחת, שנהיה ראויים בעזרת השם בזמן שלנו, בדור שלנו. תקופה אנחנו שהולכים ומתגלים כוחות שבעם ישראל שלא היו בכל שדרות האוכלוסייה הישראלית, בכל החברה הישראלית, עוצמות אדירות, לא רק המגדריות. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו באור גדול של ישועה, של אמונה, של קדושת עם ישראל, של ועמך כולם צדיקים, בעזרת השם יתברך שנהיה ראויים.